דברים שלא ידעתי בגיל 16, פודקאסט חינוך אמיתי, שנותן כלים, עצות והשראה מהדמויות המובילות לישראל.
שלום לכל המאזינים שלנו בחווי הגלובוס, אני משה מישיבת נתיבות דרור אור עקיבא, אנחנו בפרק חדש של הפודקאסט, דברים שלא ידעתי בגיל 16. כל שבוע נעלה לכאן פרק עם תוכן מלא בערך, מעורר השראה שייתן לכם כלים חדשים לפרוץ את הגבולות שלכם, לראות הכי רחוק שאפשר ולהגיע לשם, לאינסוף ומעבר לו. לפני שנתחיל, אני מזכיר לכולם שהפודקאסט נמצא בכל אפליקציות הסטרימינג, וגם יכולים למצוא אותנו בכל ערוצי הסושיאל מדיה של רשת עמית, בפייסבוק, אינסטגרם, יוטיוב ועוד. והפעם אנחנו עם אלון ארבץ, יזם טכנולוגי ופעיל בתחום החינוך. שלום אלון.
שלום וברכה.
תודה, אני רוצה שנתחיל מהיום שאחרי. החברה נמכרת, כבר אתה נמצא בשלב שהסטארט-אפ הוא כבר בין טיפוחה, הוא כבר נמצא מההתחלה. סליחה שאני ככה? אוקיי. אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו מהיום שאחרי. חברה נמכרת, ואתה ניצב בפני שני נתיבים. האחד, להשתנות. להשתנות ברמה האישית, חברתית, משפחתית, כלכלית, והשני, לשנות. לשנות ברמה הלאומית, החברתית, חינוכית. ואתה בוחר בנתיב השני. מה גרם לך לבחור בו? דווקא בנתיב של הלשנות?
אז קודם כל חשוב להגיד, זה לא התחיל ביום שאחרי אקזיט, זה התחיל הרבה לפני. למעשה, בכל התקופה שעבדנו על החברה, וזו הייתה עבודה מאוד קשה, ימים ולילות, אני היה לי חלום שביום של האקזיט יום אחרי, אני מסתובב בכל המסגרות שלמדתי בהם, בבתי ספר, בישיבה, באוניברסיטה, ותורם להם. למה? מתוך הכרת הטוב. כי אני יודע שהמקום שאני הגעתי אליו, זה בעצם נעוץ במה שלמדתי וקיבלתי מכל המחנכים והמורים שהיו לי בדרך. אז מבחינתי, היום של האקזיט או היום שאחרי, זה היה כבר מובן מאליו. זה היה החלום שלי.
זה היה
האקזיט. זה היה החלום שלי לכל אורך הדרך, ועכשיו הייתה הזדמנות פשוט להוציא את זה לפועל, ונכנסתי לזה מאוד מתוך הכרת הטוב, ועם הזמן למדתי להכיר את המערכת, את האנשים שנמצאים בה, את הדברים הגדולים והמשמעותיים שעושים בה, ופשוט השתכנעתי ונרתמתי לסיפור הזה עוד הרבה מעבר.
קודם כל, זה מדהים שאתה מדבר על הכרת הטוב, כי אני חושב שזה משהו שהוא לא מובן מאליו, אבל אתה מרבה לדבר על מורים ועל אנשים שהיו שם באמצע הדרך. יש איזושהי דמות חינוכית ספציפית שאתה זוכר שהיא גרמה לך ממש, היא מלווה אותך בכל הדרך הזו?
אז יש לא מעט. אחד המחנכים המשמעותיים ביותר בשבילי היה המנהל שלי בחטיבה ובתיכון, ינון אביעד, שמצד אחד הוא הרבה לדבר איתנו על מצוינות וגם אכפתיות, זאת אומרת, לא רק לימודים, ולימודים ממש הוא מאוד משמעותי, גם בשבילי, גם את הספר, אבל תמיד דאג להדגיש גם את הדברים האחרים, וגם ביום-יום, זאת אומרת, באינטראקציה שלי ביום-יום, תמיד נתן לי מקום לבטא את עצמי. הוא הבין שהמסגרת כמו שהיא לא בדיוק מתאימה לי, נתן לי את החופש לצאת משיעורים, לקחת יוזמות, ובעצם פתח את עצמי באזורים שהם באמת היו מאוד טובים לי. אז זו דוגמה אחת, יש עוד רבים.
אתה יודע, זה מאוד מדהים שאתה מדבר על הקטע של בית הספר. כי אני חושב שיש פער בין האופן שאתה רואה את בית הספר היום, לבין האופן שראית אותו כתלמיד. מה הפער הזה למעשה?
אז יש כל מיני פערים, האמת. כן, קודם כל, בתור תלמיד, זה לא היה כיף לקום בבוקר ללכת לבית ספר. גם לקום מוקדם תמיד היה אתגר בשבילי בתיכון. ולא תמיד הבנתי גם מה הערך של בית הספר בשבילי, בתור בן אדם.
כאלון, כפרסון.
כאלון. גם הרבה מהדברים שלמדו בבית ספר, וזה אני חושב עד היום, לא באמת שירתו אותי או עזרו לי להגיע לאן שרציתי להגיע. אני חושב שרק בדיעבד הבנתי את המשמעות של מחנך שמלווה ובונה אותך, וגם מעבר לשיעורים ומסביב לשיעורים, נותן לך את המקום להתפתח, באזורים שאתה טוב בהם, או לחזק דברים שאתה חלש בהם, וזה דברים שאני רק הבנתי בדיעבד.
אז נראה לי נתקדם כבר לשלב הבא של בית הספר. מהו בעיניך בית הספר של המאה ה-21? איך אתה רואה אותו? איך הבית ספר היום בעיניך צריך להיות?
כן. אז קודם כל, חשוב להגיד, לדעתי בית ספר לא צריך לוותר על חינוך לזהות, חינוך לערכים, זה חייב להיות
א' ב'. זה הבסיס.
כן. אז אני אומנם הייטקיסט וסטארט-אפיסט, ואני ראשון שאגיד לך כמה אנגלית זה חשוב, ומתמטיקה זה חשוב, ומדעי המחשב.
אני מרגיש את האבל.
חד משוואית. אז לא, אני אומר, ערכים וזהות מבחינתי זה לפני הכול. אבל חשוב לי להגיד, בית הספר צריך להכין את התלמידים לעתיד. ואני חושב שגם תלמידים צריכים להבין שמבחינתם בית ספר זה הזדמנות חד פעמית, היא לא חוזרת על עצמה בחיים, כמעט, שאתה יכול לשבת וללמוד ולפתח את עצמך. נכון. עכשיו, ללמוד זה לא רק לשנן היסטוריה. ללמוד זה יכול להיות ללכת ליוטיוב וללמוד להכין סרטים. זה יכול להיות ללכת ללמוד צילום, זה יכול להיות ללכת ללמוד תכנות, זה יכול ללכת ללמוד המון המון דברים, וגם לרכוש ערכים ולרכוש מיומנויות. לקחת יוזמה, לקחת אחריות, ללמוד להרים פרויקטים.
אתה מרגיש שזה קיים היום?
אז אני מרגיש שזה השינוי שמערכת החינוך צריכה לעבור. היא צריכה לעבור למקום שהרבה יותר מכינה את התלמידים לחיים. אגב, המילה חינוך בתנך, נכון, מי אשר בנה בית ולא חנכו, חינוך זה להכין משהו לעתיד. חינוך, לחנוך בית זה לחנוך אותו לעתיד. גם תלמיד, הוא צריך לעבור תהליך של חינוך שהוא בעצם מוכן לעתיד.
מתפתח בו.
נכון, צריך להיות הרבה יותר קשור למיומנויות ודברים שהתלמיד יצטרך בעתיד, כל תלמיד והכיוון שלו, נכון? אז הרבה חיבור כלפי חוץ. והדבר השני זה באמת לייצר למידה מתוך חוויה ועשייה, שבעיני זה הלמידה הכי משמעותית.
עשייה חברתית לצד למידה משמעותית, אני חושב זה הטייטל. אבל עכשיו בוא נדבר על הסטארט-אפ. אני חושב שכולנו מכירים את התהליך שהוא מאוד מאוד ארוך, ואחד החלקים האינטגרליים ביותר שבו, זה הפגישות עם המשקיעים. אתה מסתובב, מנסה לחפש את המשקיע האידיאלי שיבוא, והסכים לשים את יעבו בחברה שלך. לפני עוד שאתה יודע אם המשקיע מתכוון לקחת חלק בפרויקט, מה בעיניך, כאלון, שאתה יוצא מהפגישה, אם המשקיע מייצר את ההבדל בין פגישה מוצלחת לכזו שפחות?
אז קודם כל חשוב להבין, משקיע זה בן אדם.
לגמרי.
ובסוף זה אנשים, כן? אז חייב שיהיה חיבור מאוד טוב עם המשקיע, והדרך גם לדעת אם הלך לך טוב באיזשהו פיץ' שהבאת עכשיו למשקיע, זה בעצם להרגיש את הבן אדם שבצד השני. כמה הוא מעורב, כמה הוא שואל שאלות, כמה הוא מתלהב, זה אנשים. אתה רואה את זה על הפנים, אתה יודע את זה בצורה מאוד מאוד ברורה כשאתה יוצא מהפגישה, ואני חושב שזה הדרך לדעת אם הלך טוב או לא הלך טוב. אני חושב שאם אני אתן טיפ אחד לאנשים שהם לא בעולם היזמות, מי שכבר בעולם היזמות יש לי הרבה טיפים, מי שהוא לא בעולם היזמות, אתה צריך לבוא ממקום שאתה מאמין בעצמך, לפני הכל, ואתה יודע שאתה מסוגל לעשות את זה.
להרים את זה.
להרים את זה.
יש איזו פגישה אחת אבל שזכורה לך במיוחד כאיזושהי אבן דרך משמעותית?
כמובן, הפגישה הראשונה שלנו עם משקיעים. כן. האמת שאנחנו הגענו לעולם היזמות בתור אנשים שרוצים ליזום, לא בתור אנשים שכל כך מכירים את עולם ההייטק, או מכירים אפילו את עולם היזמות. באנו ממש בלי שום הבנה איך עושים את זה, ופשוט מי שאמרנו, תגידו, לא אתם מגייסים השקעה? אמרנו לו, וואלה, נשמע מגניב, ויתנו לנו כסף, יהיה לנו יותר קל להרים את החברה. ואמרנו, יאללה, נחבר אתכם למשקיעים, חיבר אותנו לגלילות קפיטל, שזה קרן הון סיכון, ובאנו בלי מצגת, בלי הבנה טובה של מי המתחרים. באנו אנחנו. באנו, אמרנו, זה הבעיה שזיהינו בשוק, זה הפתרון.
זו הדרך.
עשינו דמו של המוצר. ווואלה, התלהבו.
ואם יפתח לך אבל את הצוהר לעולם הזה של ההייטק, זאת אומרת, אני יכול להניח שבמערכת החינוך שאתה היית בה זה פחות דובר, זה קרה בשלבים קצת יותר מאוחרים. מה זה היה או מי זה היה, אם נדייק?
כן, אז זה קודם כל התחיל מהבית. אבא שלי תמיד עבד בהייטק, מאז שאני זוכר את עצמי. אמנם לא בתפקידים טכנולוגיים או ביזמות, הוא היה יותר בצד של הכספים, היה סמנכ"ל כספים רוב הזמן, אבל זה היה מבחינתי הצוהר לעולם של ההייטק. אני יכול להגיד לך שאני ממש זוכר שהייתי הולך לעבודה של אבא, נכנס למשרדים שלו, וזה היה וואו. זה היה וואו. עכשיו, לכל ילד זה וואו. שהוא נכנס לעבודה של אבא שלו.
כל ברור.
אבל בשבילי זה היה הייטק.
ואתה אומר, האבא הוא זה שלמעשה התבע את הדרך.
כן, לגמרי. משם אני חושב, התחיל הרצון הזה ליזום בעולם הטכנולוגי, אבל זה גם, בסוף אני חי במדינת ישראל, ואתה קורא חדשות, ואתה קורא על יזמים, ואתה קורא על אקזיטים, וזה משהו שנבנה, ואת רוצה להיות שם.
כן. אתה רוצה לקחת חלק, מדהים. אני חושב אבל שבאמת שאנחנו מסתכלים על כל העשייה שלך, בין אם זה כרגע בתחום החינוכי, בעבר ובהווה, בכל התחום הטכנולוגי, יש איזושהי שאיפה אצלך ברמה האישית, שבני נוער שיצאו מהמערכת הזו. מה ביניך הכלים שהם יצטרכו לחוש, בכדי להצליח להשתלב בעולם הזה של ההייטק?
אז קודם כל אני חושב שהייטק זה מילה גדולה, אבל בסוף זה מאוד מגוון, כי בסוף זה חברות ויש בהם הכל. יש בהם מתכנתים, כמובן, אבל יש גם אנשי שיווק ואנשי מחירות ואנשי כספים ועורכי דין ואנשים שמנהלים לקוחות. יש מגוון מאוד מאוד רחב.
אבל בעיקר בתחום של התכנות, אני חושב שלשם גם הרבה ממערכת החינוך מנסה להצעיד.
נכון, נכון, כי פשוט יש מחסור עצום במהנדסים היום, חברות צמאות לגייס מתכנתים וכל המקצועות ההנדסה למעשה. ולכן אני חושב שתלמיד שרוצה להשתלב, שווה שאיתת הזרעים. אני כשאני הגעתי לכיתה ט', היינו צריכים לבחור מגמות. וינון אביעד, שכבר סיפרתי עליו, אמר לי, אלון, כדאי אחרת למדע המחשב. אמרתי לו, ינון, מדע המחשב לא מעניין אותי.
ואני חושב, כן עניין, זה מעניין לשמוע.
אז האמת ששום דבר לא עניין אותי במיוחד, פיזיקה עניין אותי, אבל הייתי צריך לבחור עוד משהו, הלכתי על אלקטרוניקה, אבל זה כי זה היה הדבר שהכי פחות לא עניין אותי, זה האמת. אבל אני, ההמלצה שלי זה מי שבאמת, זה הכיוון שלו ורוצה ללכת למקום הזה, שאיתת הזרעים כבר בגילאים האלה. כי כל דבר שאתה לומד בגילאים צעירים, הוא הרבה יותר נדבק וישרה אותך בעתיד. אז אם זה הכיוון, לך תמד מדעי המחשב.
וזה מכניס אותי לנקודה מאוד מעניינת. אני חושב שכל העולם הזה של ההייטק הוא עולם מאוד דינמי. ויש שאלה מאוד גדולה לבני נוער שמסתכלים. יש שם ביטחון תעסוקתי? אתה חושב? אנחנו חושבים על חברות שמפטרות עובדים, שמגייסות עובדים. מבחינת איפה זה עומד?
אז קודם כל חשוב להגיד, יש ביקוש אדיר לכוח אדם. גם אם חברה אחת עכשיו חותכת 10% מכוח האדם שלה, יש עוד 30 חברות שעכשיו מגייסות באותו זמן. אז בהיבט הזה, אני לא חושב שבן אדם שהוא טוב ימצא את עצמו בלי עבודה. חשוב להגיד שמי שהוא טוב תמיד ימצא עבודה.
נכון.
מי שדואג כל הזמן ללמוד, כל הזמן להתפתח, כמו שאמרת, זה עולם דינמי, דברים משתנים. מי שלא משתנה עם העולם, עלול למצוא את עצמו, נכון, עלול למצוא את עצמו לא רלוונטי בעוד 20 שנה.
אתה יודע, היה לך למעשה שני סטארט-אפים, ובשניהם הצלחת בצורה מאוד מטאורית, והיה מעניין לשמוע מה הלקח שהפקת מהסטארט-אפ הראשון לסטארט-אפ השני, שבעיניך הצליח לגרום לו להיות הרבה יותר מוצלח מהשני, שזה אתגר מאוד גדול.
כן, אז קודם כל המון דברים, כי אני נכנסתי לזה בלי שום ידע או ניסיון. אני חושב שאולי הדבר הכי משמעותי שלמדתי בחברה הראשונה, זה איך לרתום אנשים. אתה חושב שלפני כן, אמנם הייתי מדריך בני עקיבא, וזה כן פתיחה טובה, ובנה אצלי הרבה דברים שאפשרו לי להצליח, אבל הסיפור הזה של לנהל אנשים, ולנהל עובדים, ולרתום אותם, ולקח אותם לעבר מטרה משותפת, זה משהו שלמדתי בחברה הראשונה, ומאוד שירת אותי בחברה השנייה.
הזכרת פה את בני עקיבא, שזו עוד איזו מסגרת חינוכית שהיית בה. יש איזו מסגרת חינוכית שאתה חושב שגרמה לך לרחוש, לא מדבר על מיומנות של ידע, אלא מיומנות חברתית, מכל המסגרות שדיית בהן, הצבא, הישיבה, הישיבה התיכונית.
אז אני חושב שכולן. זאת אומרת...
זה מכלול גם, למעשה.
כן, זאת אומרת, גם בני עקיבא, בהיבט הפחות פורמלי של העניין, ולרתום חניכים שאין להם שום מחויבות לבוא לבני עקיבא, או לבוא להיות איתך, או לשמוע פעולה שלך, זה מיומנויות מסוג מסוים. הבית ספר שהרמנו פרויקטים מדהימים של חודש אדר וכל ההכתרה של פורים וכל הדברים האלה, זה מיומנויות מסוג אחר. אז כל מסגרת נתנה לי את מה שהיא נתנה לי, ואני חושב שהכל ביחד בנה את מי שאני בסופו של דבר.
מדהים. אני רק ארצה ככה, אולי לקחת אותך צעד אחד קדימה. אתה יודע, כמי שמתעסק בפוליטיקה, אני חושב, כשאנחנו מגיעים לשלב הזה של השיחה, לרוב השאלה היא, האם הזירה הציבורית מעניין אותך, אבל אתה נראה לי... מסוג אנשים שזה פחות התחום שהם שואפים אליו. אם מחר בבוקר היית מקבל את המפתחות ללשכת שר החינוך, יש לך 24 שעות במשרד הזה, אתה יכול לעשות כל שינוי שרק תרצה. מה היית עושה?
אז אני אגיד לך על מה הייתי שם דגש. אני, תוך כדי עבודה על הסטארט-אפ, הבנייה של הסטארט-אפ, שאלתי את עצמי, מה קיבלתי במהלך הדרך שעזר לי להקים את הסטארט-אפ ולהצליח? או מה המתכון ליזם מוצלח, גם קיבלתי הרבה שאלות כאלה. ואני חושב שרוב הדברים הם לא מחויבי המציאות, אתה יכול בלעדיהם. יש שני דברים שבעיניי אי אפשר בלעדיהם להצליח. אגב, ביזמות או כמעט כל דבר אחר. אחד זה אמונה בעצמך ותחושת מסוגלות, זאת אומרת, אני יכול, אני מסוגל, לא משנה מה יביאו לי, אני אסתדר, אני אמצא את הפתרון. זה אחד, ושתיים, מוטיבציה ושאיפה. זאת אומרת, אתה צריך לרצות את זה בכל מאותך, כדי להצליח.
כדי שזה יקרה?
נכון. עכשיו, אני לא למדתי מדעי המחשב מעולם, ואני בעולם הייטק,
כבר לא תלמד גם נראה לי.
כנראה שאני גם לא אלמד, כן? יש אנשים, יזמים מאוד אמיצים, יש יזמים פחות אמיצים. שני הדברים האלה, זה דברים שבעיניי אי אפשר בלעדיהם, ובכל תחום הם המפתח, להצלחה. ולכן אם אני בתור שר חינוך, הייתי שם שני הדברים האלה על השולחן, ומוודא איך המערכת כמערכת,
מתפקדת עם זה.
מגיל 3 עד כיתה י' ב', בונה בתלמידים את הדבר הזה.
מוציאה יזמים.
לא, אני לא חושב שזה דווקא יזמים.
אבל לא יזמים דווקא בתחום של הייטק להיות מתכנתים, אלא יזמים בהיבט הרבה יותר רחב, יזמים בחברה, יזמים בחינוך, יזמים בטכנולוגיה, יזמים, זה טייטל שהוא מאוד מאוד רחב.
אני חושב שגם עובד פשוט בתוך חברה, שעכשיו מבחינתי הוא מצעיד את הכלכלה פה קדימה ואת המדינה פה קדימה, הדברים האלה הם קריטיים כדי שהוא יצליח, כדי שהוא יוביל אפילו את חלקת האלוהים הקטנה שלו בצורה הכי טובה. ולכן אני לא חושב שכולם צריכים להיות יזמים, זה לא מתאים לכולם. זה מתאים למתי מעט, זה עבודה מאוד קשה וזה דורש הרבה, לא מתאים לכולם. אבל הסיפור הזה של התחושת מסוגלות ותחושת ערך עצמי, כן, לצד מוטיבציה ושאיפות, מבחינתי זה דברים שכל אחד, גם אם הוא לא יזם, זה מה שישרת אותו הכי הרבה בחיים.
לגמרי, תודה, עד עכשיו דיברנו על הרגעים הרבה יותר זוהרים. אני יכול להניח שבכל הדרך הזו, היו גם רגעים שהיו פחות באור, נגדיר אותם ככה. איך יוצאים מרגע כזה, מפגישה לא מוצלחת, מרעיון שלא פרח?
כן, לא הייתי קורא לזה פחות אור, הייתי קורא לזה ממש חושך מצרים, זאת האמת.
זה כבר הטייטל שלך.
ויש באמת רגעים, או היו רגעים, שאתה בטוח שזה לא הולך להצליח. אני ממש זוכר שיחות, ואפילו שיחה ספציפית, שניהלתי עם השותף שלי כשהוא היה בניו יורק, ואני הייתי בישראל. שבה אני אומר לו, גיא, אני לא מטפן צריך להרים את זה. ואני זוכר שזה היה 10:30 בלילה, אני זוכר איזה משבצת עמדתי עליה בבית שלי, ומאיפה ניהלתי את השיחה. ממש ברמה הזאת, אירוע שהוא באמת משברי. ואני חושב שני דברים. א', נורא חושב שיהיה אתכם שותפים, שיחזקו אתכם. תמיד ברגע משבר שאצלי הכל היה חשוך, תמיד היה את השותף שלי, אחד משניהם, שהיה יודע להעיר לי את הנקודות הטובות ולהראות לי את ה...
גם זה היה דדי.
וזה היה דדי.
גם אתה הערת לו.
נכון. לפעמים גיא בא אליי ואמר לי, תקשיב, לא, אני בשטח עם לקוחות וכל הזמן תלונות, וזה אומר לו, תקשיב, גיא, אני פה אחראי על המוצר, אני אומר לך, אנחנו לפני פריצת דרך, סמוך עליי. כן. לפני פריצת דרך. אז זה אחד. ובית, אתה לומד עם הזמן לקבל פרספקטיבה. כי אחרי פעם אחת שיש משבר, וואלה, עוברים אותו, ואחרי זה יש עוד משבר, וגם אותו עוברים, אתה מגלה שלא צריך להתרגש מכל משבר. והיו משברים, והיו משברים, ואתה תצלח אותם, ויהיה בסדר.
אבל חלק המעניין הוא מה גיא אמר לך בשיחה, זאת אומרת, איך הוא הרים את רוחך מאותו הרגע, מאותה המשבצת החשוכה?
אז אני חושב שהעובדה שהוא היה בארצות הברית מאוד קרוב ללקוחות, הייתי בישראל מאוד קרוב לפיתוח של המוצר ומתן השירותים, נתנו פרספקטיבות מאוד שונות. אז באותה שיחה, אני זוכר שאמר לי, וואלה, אלון, החווה שלי היא שונה לחלוטין. היום דיברתי עם לקוח, זה וזה, הוא אמר לי שהוא עף על המוצר שאתה לא מבין. אני אומר, וואלה, וואלה, לקוחות מתלהבים מהמוצר. הוא אומר לי, וואלה, לפני שבוע סגרנו איזו עסקה מדהימה, חבל לך על הזמן. וניצחנו שם את כל המתחרים. אמרתי, וואלה, טוב, אז אולי אם יורד עליי גשם...
חילצו נקודות של אור.
כן, ואם יורד עליי גשם, כנראה גם למתחרים יורד גשם. ואתה מתחיל כל פרספקטיבה.
כן. אבל באמת בכל התחום הזה של הייטק, אתה למעשה שייך לנישה של אבטחת מידע, נכון?
נכון.
שזה תחום מאוד מאוד רחב. כמה לדעתך אפשר לצעוד בעוד קדימה מבחינת מדינת ישראל, מבחינת העולם כולו, כמה עוד יהיה אפשר להגיע לשם?
שאלה מצוינת, האמת שאני בדיוק כותב עכשיו על זה ספר, שאמור לצאת בדצמבר, על תעשיית הסייבר הישראלית, מה סוד ההצלחה, וגם מה העתיד שלה. קודם כל אני חושב שבעולם של אבטחת מידע והגנת סייבר, זה ימשיך לנצח. למה? כי כל פעם שיש טכנולוגיה חדשה,
צריך
להבטח אותה, והטכנולוגיה תמשיך להתפתח המון שנים קדימה כנראה, כנראה לנצח, אז תמיד יש שם מקום לחדש. אני כן חושב שהשוק משתנה. זאת אומרת, אם תסתכל...
שוק משתנה ואתם איתו.
נכון, אבל יותר מזה. בשנים בין 2010-2020, כל מי שבא עם רעיון מאוד מאוד קטן, לא כל מי שבא, אבל גם אם אתה בא עם רעיון מאוד קטן, היית יכול לקבל השקעה ולהרים חברה.
היום זה כבר יותר מורכב.
היום זה כבר יותר מורכב. היום משהו קטן, לקוחות לא ימהרו לקנות אותו, כי יש להם כבר המון מוצרים, והם יעדיפו להישאר בלי, וכבר להישאר עם הדברים שיש להם, כי גם כך קשה הם לנהל את זה. אז לכן היום יש מקום בעיקר למיזמים שירימו דברים מאוד מאוד גדולים, פלטפורמות שיפתרו בעיות מאוד גדולות בעולם הסקיורטי, ולכן היום פחות חברות יקבלו השקעה, אבל אגב יקבלו השקעות יותר גדולות.
וזה בדיוק מוביל אותי לנקודה הבאה. מה בעיניך תהיה שונה תעשיית ההייטק של עוד כעשור, מאשר תעשיית ההייטק של היום?
אז אני חושב שאם נתמקש עם תעשיית ההייטק הישראלית...
הישראלית כמובן.
כן. אז תעשיית ההייטק הישראלית עוברת שינוי מאוד מאוד משמעותי. אם תסתכל על השנים עברו, זה היה מאוד לבנות חברה, לפתח איזושהי טכנולוגיה, ולמכור את זה לחברה יותר גדולה.
להוציא את זה החוצה.
להוציא את זה החוצה, למכור את זה לחברה בדרך כלל אמריקאית, שתדע למכור את זה ללקוחות. כי ישראלים לא היה להם את המיומנויות של מכירות, של שיווק.
ביטוח.
וגם של איך בונים חברה גדולה. זה לא טריוויאלי לנהל חברה גדולה. זה ממש מורכב, זה מיומנות.
בחברה שלך מיומנות. ככה כערת שוליים, כמה עובדים היו?
הגענו ל-200 עובדים. וואו. כן. ובעולם ההייטק זה נחשב
הרבה... כמה חברות בסכום הזה.
כן, אני אומר, זה נחשב גדול לסטארט-אפ, אבל זה לא חברת הייטק עכשיו גלובלית כן. או ציבורית
מתפקדת,
אפילו.
מתפקדת.
ואני חושב שהשוק ההייטק ישראלי בדיוק הולך למקום הזה של הבגרות, שכבר אפשר להקים פה חברות, להקים פה חברה גלובלית, להקים חברה גדולה, יודעים כבר מפה...
קרקע מוכנה.
כן, יודעים מפה איך לשווק, איך למכור. ואני חושב, אגב, שזה מייצר המון הזדמנויות לאנשים שלא מתכנתים. כי פתאום יש פה מחלקות שיווק ומחלקות מכירות. אז גם יש פה מקום לאנשים שהם רוצים להשתלב בהייטק, אבל הם לא יודעים או לא רוצים להיות מתכנתים.
אז למעשה, מה שאני לוקח מערך הגדולה שלך, הייטק, זה לא רק מתכנתים, יש מקום עוד כל כך הרבה רחב, מנעד כל כך גדול לעוד אנשי מקצוע. ואם אתה לא היית מתכנת, אז מה אתה רוצה להיות?
קודם כל אני לא מתכנת.
לא מתכנת. מוביל חברת...
אני מגדיר את עצמי כיזם.
יזם.
כן?
איפה היית רוצה ליזום אם לא בתחום הזה של הייטק? אני אדייק את השאלה.
אה, ליזום אם לא בתחום של הייטק?
כן.
אז תראה, קודם כל, לא הייתי קורא לזה ליזום, אבל הייתי רוצה להיום אחד לעשות משהו ציבורי, תפקיד ציבורי, לאו דווקא פוליטי, אגב.
יש לנו כבר בפוליטיקה הישראלית.
כן.
פוליטיקאי שהיה ניהל חברת הייטק, כבר מוצלח.
כן, אבל...
כמה, לא רק אחד. יכולתי לשב פה עם
ה... נכון, אבל דווקא, לאו דווקא פוליטיקה. מעניינתי עשייה ציבורית. זה יכול להיות, אני מאוד מתעניין בכלכלה, קורא המון על כלכלה, זה מאוד מעניין אותי. אז יש לי איזו מחשבה כזאת לעשות איזה משהו במשרד האוצר.
רצית בהתחלה הרי להיות במשרד האוצר, זה התפקיד הראשון ששבת אליו, לא?
נכון. למעשה, כשהלכתי לאוניברסיטה ובחרתי משפטים וחשבונאות, אמרתי, אני רוצה להיות יזם, אני חושב שהדברים האלה יעזרו לי, האמת לא כזה עזרו לי, אבל זו הייתה המחשבה שלי אז. והחשבונאות, אמרתי, טוב, זה ייתן לי גם איזשהו פולבק למשרד האוצר, אם אני אראה שיזמות לא מסתדר לי, או שאני מתחרט, או משהו כזה. אז זה משהו שתמיד עניין אותי, ותפקיד משמעותי במשרד האוצר, אני חושב מאוד מאוד יעניין אותי וידבר אליי.
חשקל הבא. אני מרגיש שזה מנווט לשם. אז למעשה התהליך של הייטק הגיע אחרי שלא התקבלת למשרד האוצר.
לא. האמת, זה היה דווקא, תמיד רציתי להיות יזם, משרד האוצר היה איזשהו פולדק, היה תוכנית ב', כן? תוכנית מגירה למקרה, ולא הייתי מצליח להיות יזם.
כן.
חשוב להגיד, אגב, אני, כשיצאתי לדרך ואמרתי, אני רוצה להיות יזם, אמרתי, וואה, לא בטוח שאני מסוגל, לא בטוח שאני יכול, לא בטוח שאני אצליח. היה לי תוכנית מגירה. תמיד חושבים יזמים, הם תמיד ידעו שהם יזמים, תמיד ידעו שהם יצליחו, תמיד היה להם ביטחון עד השמיים.
ודווקא מגלים שזה די הפוך. זאת אומרת, המתכון להצלחה לא מתחיל ביזם, אלא מתחיל במישהו שפחות חושב שהוא עומד להיות בכיוון הזה.
נכון, נכון. ואמרתי לעצמי, וואה, לא בטוח שאני אצליח, אני צריך תוכנית ב'. וכשהייתי בתיכון, זה עוד יותר קיצוני. אני ממש זוכר שהייתי בכיתה י"א,
לפני הבגרות בלשון.
לפני הבגרות בלשון.
אנחנו חוזרים לסיפורים שלך.
כן, גם שם. אמרתי, וואי, איך אני אצליח בתור מבוגר? כשיגמרו לי המסגרות של הלימודים, מה, איך אני אצא לעולם הגדול, איך אני אצליח? זה היה נראה לי כל כך רחוק ממני, כל כך מורכב, כל כך מסובך, איך מנווטים בעולם. וכך התחלתי, עם הרבה חששות. אבל כן, איזושהי אמונה בעצמי וביכולות שלי, ואיזושהי שאיפה מאוד מאוד חזקה, ללכת ולהצליח ולהיות יזם ולעשות דברים גדולים.
ולפעמים רוצה לך לחשוב מה קורה אם לדוגמה היית מקבל את אותו תפקיד במשרד האוצר או בכל מקום אחר שהיה בגדר הפלן בי והפלן איי לא הייתה מתממשת?
אז אני לא יודע מה היה קורה, זו שאלה שמאוד קשה לענות עליה. אני בטוח שמה שלא הייתי עושה, הייתי מנסה לעשות את זה בגדול ולעשות המון המון אימפקט. זה מה שדיבר אליי. היה לי משהו מעניין, כשאנחנו סיימנו את התיכון, כל החבר'ה שלנו עשינו כזה ספר של החבר'ה.
ספר מחזור.
ספר מחזור של החבר'ה שלנו, 10 החברים.
כן.
וכל אחד כתבו מה מאפיין אותו, ואיפה הוא יהיה בגיל 40. עליי כתבו, בגיל 40, אלון יפקיד את המיליון הרביעי בבנק. ואני קצת פעם לא הבנתי, לא, כן, לא הבנתי, מאיפה הביאו את זה? בחיים לא דיברתי על כסף. בחיים לא חיפשתי לעשות כסף כאילו בתיכון. ולפני איזה חודש הייתי בחתונה של אחד החבר'ה, והשתשנתי לזה שכתבת את זה. אמרתי לו, תגיד לי, מאיפה הבאת את זה? מאיפה הבאת את זה? מאיפה כאילו חשבת שזה יגיע לשם? הוא אמר לי, שמע, אלון, אני לא יודע אם אתה זוכר, כשאנחנו היינו בתיכון, אתה תמיד היית חושב בגדול. היית חושב איך אני אקים חברה. היית קורא ספרים על איך מקימים חברות ואיך בונים עסק. ואני רציתי שאתה תגיע רחוק. לא הייתי בדיוק מה, לא הייתי בדיוק איך, ולכן כתבתי את זה. ואני חושב שזה הסוד. מי שמגיל צעיר חושב בגדול,
חושב בגדול,
שואף גבוה, בסופו של דבר גם יגיע הרבה יותר גבוה. ולכן לא משנה מה הייתי עושה, יכול להיות שהייתי נחשב בתור יזם. זה מזל,
אופציה.
זה תזמון, זה הרבה, זה שותפים שבמקרה מצאתי אליהם, זה השגחה מלמעלה, זה הרבה דברים. יכול להיות שלא הייתי מצליח, אבל אני יודע שמה שלא הייתי עושה, זה היה בגדול.
דיברנו באמת על מורי דרך שיהיו לך במערכת החינוך. יש איזשהו יזם שלפני עוד שאתה נכנסת לעולם של הייטק, וגם היום אתה מסתכל עליו כמין איזשהו מנטור, שראית אותו שהצליח בגדול ואמרת, אני רוצה להיות כמור.
אז האמת שאין איזה מישהו ספציפי
דמות ש... דמות ששאבת ממנה השראה בתחום הזה.
כן, אז האמת שאין איזה מישהו ספציפי שאני יכול להגיד ששאבתי ממנו השראה. אני יכול להגיד שאני קורא הרבה על טכנולוגיה ועל יזמות, וכמובן ש... לכל השנים קראתי ועקבתי אחרי ביל גייטס וסטיב ג'ובס ואילון מאסק, וקראתי עליהם, אז ברור שאלה דמויות שתמיד היו ברקע. מבחינת מנטור אני יכול להגיד שהרבה פעמים אבא שלי, בתור מישהו שכבר היה בתעשייה ועשה הרבה דברים בתעשייה וראה הרבה דברים ויש לו המון ניסיון, זה מישהו שאני שואף ממנו הרבה עצות לדרך, כן, ולומד ממנו ומתייעץ איתו, ובאמת הזה הוא סוג של מנטור בשבילי בכל מיני צמתים שאני לא יודע איך להתקדם או מה לעשות.
ואז זה מוביל אותנו לעצה הכי טובה שקיבלת. מה העצה הכי טובה שאתה קיבלת שאתה מרגיש שעזרה לך במהלך הדרך? ואתה יודע מה? אני אדייק מאבא okay. שלך. אם דיברנו כבר עליו.
כן. אז מאבא שלי, אני חושב שזה גם קצת מתקשר לדברים שכבר אמרתי. אני זוכר שכשקיימתי את סייבר סקול, שזה היה חברה... שהיא בעצם עשתה קורסים סדנאות לבני נוער בתחום הסייבר. ואני התלהבתי ואמרתי, וואו, כמה קורסים וכמה תלמידים וכמה כסף הכנסנו לחברה ותתיתתה. ובאתי לאבא שלי, והאמת שהוא נתן לי תחושה שזה קטן. יש עוד לאן לשאוף, כן. ואם אתה תיקח את הכישרונות שלך והיכולות שלך והשאיפות שלך לעולם יותר טכנולוגי, אתה יכול לעשות משהו הרבה יותר גדול. וזה היה צביטה קטנה בלר, וזה היה כזה, זה היה טיפה מוריד, אבל יום אחרי זה, זה בנה בי בעצם את השאיפה לעשות את הדבר הרבה, שבאמת היה הרבה הרבה יותר גדול, ומה שגרם לי להבין שאפשר יותר ויש יותר, ואני יכול להגיע גם ליותר.
אז מה היותר הבא? נשאל מה השלב הבא?
אז קודם כרגע אני עדיין עובד בחברה שרכשה את החברה שלי, וחשוב לי לוודא שה... מוצר
נשמר.
נשמר וגדל ומתפתח, מטופח, בסוף זה הבייבי שלי, חשוב להגיד. אבל אני אומר שיום יגיע ואני אלך על המיזם הבא שלי. המיזם הבא, אני לא יודע באיזה תחום יהיה. אני אפילו לא יודע אם הוא בתחום הסייבר.
יכול להיות בתחום החינוך?
אולי בתחום החינוך, אולי בתחום אחר.
תחום
הכלכלי. יכול להיות. מה שבטוח זה שאני אחפש אימפקט, כמה שיותר השפעה. אני לא חברה גדולה, שתהיה פה חברה משמעותית. פה במדינת ישראל, שתוכל להביא הרבה לקוחות בכל עולם, וגם יהיה לה מותג מאוד משמעותי. אני עוד לא יודע בדיוק איך ומה ואיפה, אבל אני בטוח שזה יבוא.
אתה יודע, צופים בנו גם לא מעט מורים, וזו השאלה האחרונה שלנו לסיום. מה בעיניך, כמי שלמד במערכת הזו והצליח לצמוח ממנה, הטיפ החשוב ביותר שמורה צריך לדעת אותו?
אז קודם כל אני חושב שחשוב להגיד למורים, ובעיקר גם סביב כל הדיוני שכר עכשיו שהיו וכולי, קודם כל משוך לעשות את הדברים הטובים שאתם עושים. יש הרבה דברים טובים.
יש תחושה גם שהמערכת מוקרנת כלפי חוץ באיזושהי צורה לא נכונה.
נכון, נכון. מורים זה עבודה קשה. לא תמיד...
מתגמלת גם, צריך לומר את
האמת. גם מבחינת שכר, גם מבחינת האחר, וחשוב לי להגיד, תמשיכו להשקיע, תמשיכו לחנך, תמשיכו... על בסיס אפילו האינטואיציה שלכם, להוביל את התלמידים שלך למקומות הנכונים. משהו יותר...
מדויק.
מדויק. אני חושב שהמערכת אבל צריכה בסוף להמציא את עצמו מחדש. דיברנו על מה...
העולם מתקדם.
נכון, העולם מתקדם, העולם מתפתח. מה שהיה לפני 30 שנה...
לצאת לא מהר בקירות.
נכון, יותר מזה. העולם, בטח בעולם טכנולוגי, הוא משתנה בקצב מסחר. כן, כל 5 שנים ההתנהלות שלנו משתנה בעולם, וגם המיומנויות שנדרשות בחוץ.
אתה מרגיש שהבית ספר שאתה היית בו, לעומת הבית ספר שהיה היום, השתנה בצורה משמעותית, או שהיו שינויים מיניאטוריים?
אז אני חושב שלא היו הרבה שינויים, אבל אני, עכשיו שאני מעורב בתוך המערכת, אני מרגיש שהתפיסות מתחילות להשתנות. באמת צריך להבין איך מכינים את התלמידים לעתיד. ואם אנחנו נשאר עם התפיסות שלפני עשור, אפילו לפני 5 שנים, התלמידים שייצאו החוצה לעולם בעוד 10 שנים, זה כבר לא רלוונטי. לכן צריך כל הזמן להתעדכן, כל הזמן להבין מה המיומנויות והידע שנדרש בחוץ, ולהתאים את מערכת החינוך לשם.
לונה רבץ, תודה רבה.
תודה לך, היה כיף מאוד.